שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ובעזרת השם אנחנו מתחילים היום את מסכת יבמות. קודם כל ברוכים הבאים לכל החדשים. ב' הבקשה הקבועה שלנו בתחילת כל מסכת וגם תמיד לאורך כל המסכת, תעזרו לנו להפיץ את השיעורים. אין לנו איך להפיץ את השיעורים בלעדיכם, ספרו לחברים על הדרך שבה אתם שומעים את השיעור, אם זה בפודקאסט או באתר סיני או ביוטיוב או בכל הלשון או בטלפון של כל הלשון או בקבוצות הוואטסאפ, תעזרו לנו להפיץ את השיעורים. דבר שלישי, האפשרות שלנו להוציא שיעורים לאור זה רק בעזרת התמיכה שלכם, לכן בפתיחת כל שיעור אנחנו מציינים את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור עולה לאוויר, וגם הפעם השיעור מוקדש לילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, רב עמינדב בן שחר, זיכרונו לברכה. רב עמינדב היה מורה ומחנך, העמיד תלמידים הרבה, אהב את הבריות וקרבן לתורה. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתו. בנוסף, בדרך כלל יש גם הקדשות נוספות שמופיעות כשאנחנו שולחים את השיעור בקבוצות הוואטסאפ ובאתר. כמובן, השיעור מתפרסם לגמרי גם בזכותם. וכמובן, כל מי שרוצה להצטרף למאמץ הקבוצתי ולתרום לכך שיהיו עוד שיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה, בתפריט, אתם תראו קישור לתמיכה. ועכשיו, אחרי כל ההקדמות, בואו נתחיל. היום נלמד מהתחלת המסכת ועד קצת מתחת לאמצע ג' עמוד א', השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. לפני שנתחיל נעיר שמסכת יבמות מסכת לא פשוטה, במיוחד שצריך הרבה זמן בשביל להסביר מי בדיוק נשוי למי, מי מת, מי חי, מי צריך ליבם. בחלק מהדפים, כמו למשל בדף הזה, עשינו בנוסף לשיעור שאתם שומעים עכשיו גם סרטון שבו אנחנו מציירים על לוח אלקטרוני בדיוק את המקרים השונים. אני חושב שזה מאוד יכול לעזור, לכן מי שיכול לצפות בשיעור גם באתר, כדאי. אז אנחנו מתחילים את מסכת יבמות. נזכיר קודם מה זה בכלל ייבום. נניח שיש שני אחים, ראובן ושימון. ראובן לא עלינו נפטר ואין לו ילדים, אז שימון צריך או לייבם או לעשות חליצה לאשתו של ראובן. זה באופן כללי. אגב, בשביל שזה יהיה פשוט, אנחנו נשתדל שלאורך כל המסכת, תמיד ראובן יהיה זה שמת, ושימון יהיה זה שצריך לייבם. בכל אופן, זאת הקדמה, ועכשיו, לגבי השיעור שלנו, נחלק אותו לשלושה חלקים. בשני החלקים הראשונים נלמד רק את המשנה, בחלק השלישי נראה את הגמרא. אז החלק הראשון זה דינים שמחדש את המשנה לגבי ייבום, נחלק את זה לארבעה דינים. הדין הראשון זה ששימון לא יכול לייבם את אשתו של ראובן אם אותה אישה אסורה עליו, כלומר על שימון. איך יכול להיות שהיא אסורה עליו? אז המשנה מביאה 15 דוגמאות, כרגע נביא רק דוגמה אחת, וזה למשל אם ראובן יתחתן עם הבת של שימון. הרי אדם יכול להתחתן עם הבת של אח שלו, ואז אם ראובן מת, שימון כמובן שלא יכול לייבם את אשתו של ראובן, כי הרי אשתו של ראובן היא הבת שלו עצמו, של שימון, ממילא ודאי שהוא לא יכול לייבם אותה. זה הדין הראשון, רק נעיר בסוגריים שהדין הזה למרות שהוא נשמע ברור כי אסורה עליו, הגמרא בג' עמוד ב' למטה תדון למה בכל זאת צריך מקור ללמד שהוא לא יכול לייבם את מי שאסורה עליו, למשל הבת שלו. עד כאן הדין הראשון. הדין השני זה הרחבה של הדין הראשון, וזה שאם לראובן, חוץ מאותה אישה שאסורה על אח שלו שימון, יש לו עוד כמה נשים, זה נקרא שהם צרות של אותה אחת אסורה, אז שימון לא רק שהוא לא חולץ ולא מייבם לאותה אחת אסורה, אלא גם לכל שאר הצורות הוא לא חולץ ולא מייבם, היא פותרת אותם מייבום וחליצה. זה הדין השני. הדין השלישי זה שאותה אחת אסורה לא רק שהיא פותרת את הצורות שלה מייבום וחליצה לשימון, אלא גם פותרת את צורות צורותיה וצורות צורות צורותיה וצורות צורות צורות צורותיה עד סוף העולם. מה הכוונה? נניח שחוץ מרובן ושימון יש עוד אח, לוי. עכשיו לוי, בניגוד לשימון, יכול לייבם כל אחת מהנשים של רובן, כי הוא לא קרוב לאף אחת מהם. אז אמנם שימון לא יכול לייבם אף אחת מהם, אבל לוי כן, אז הוא באמת ייבם אחת מהם, ונניח שהוא ייבם לא את זאת שאסורה על שימון, אלא אחת אחרת, ואז לא עלינו גם הוא נפטר. עכשיו שעדיין חי, לכאורה צריך לייבם גם את הנשים של לוי, אבל אומרת המשנה שלא. למה? כי לוי הרי ייבם אחת מהנשים של ראובן. עכשיו הרי כל אותם נשים של ראובן, בין אם זו אותה אחת אסורה ובין אם זה הצרות שלה, היו כבר אסורות על שימון. ממילא עכשיו שלוי ייבם אחת מהם, גם אם זה לא אותה אחת אסורה המקורית, אלא אחת מהצרות, הרי אותה צרה כבר אסורה על שימון. ועכשיו אותה צרה פותרת גם את שאר הנשים של לוי. זה כבר נקרא צרות צרותיה. עוד פעם, יש את האחת המקורית שהיא אסורה על שימון, למשל כי הבת שלו, היא פותרת את צרותיה, כלומר שאר הנשים של ראובן שמת, ממילא שימון לא ייבם אף אחת מהם, אבל אז בא לוי וייבם אחת מהם, ועכשיו אותה אחת פותרת גם את הצרות שלה. זה כבר צרות צרותיה של אותה אחת אסורה מקורית, אז שימון לא יכול לייבם גם אותם. עכשיו נניח שיש עוד אח, יהודה, ויהודה כן יכול לייבם, אז הוא ייבם באמת אחת מהם, ואז גם הוא נפטר, אז שימון גם את הנשים של יהודה לא מייבם, כי הם צרות צרות צרותיה, וכן הלאה, עד סוף העולם, שימון לא יכול לייבם את הנשים של אף אחד מהאחים שלו, גם אם יש לו אין סוף אחים, אם אחד מהאחים אלו ייבם אישה שהייתה הייתה מתישהו צרה של צרה של צרה של אותה אחת מקורית שאסורה על שמעון. עד כאן הדין השלישי, שאותה אחת מקורית פותרת גם את צרותיה וגם את צרות צרותיה וכולי עד סוף כל האחים. הדין הרביעי והאחרון בחלק הזה זה הגבלה לשני הדינים שראינו עכשיו, וזה שכשאמרנו שאותה אחת אסורה פותרת גם את שאר הנשים שנשואות לרובן, כלומר את צרותיה, זה דווקא אם כשרובן מת, היא ורובן עדיין יהיו נשואים. אבל אם הקשר בינה לבין רובן התנתק לפני שרובן נפטר, אז אין בעיה לשימון לייבם את שאר הנשים. כלומר, זה שפעם רובן היה נשוי לאחת שהיא אסורה על שימון, זה כבר לא משנה. כי כשהוא מת הוא כבר לא היה נשוי לה, וממילא שימון כן צריך לייבם או לחלוץ לאחת משאר הנשים של רובן. עכשיו בסוגריים, איך באמת התנתק הקשר בין רובן לבין אותה אישה? אז המשנה מביאה ארבע דוגמאות, או שמתגרשו, או שהיא מתה, או שהיא מיינה, כלומר שהיא הייתה נשואה אליו רק בנישואי דרבנן והיא הייתה קטנה, ואז מספיק למען. או שהתגלתה כאיילונית ואז מראש הם בכלל היו נשואים כי זה נחשב קידושי טעות. עד כאן הדין הרביעי ועד כאן החלק הראשון של השיעור. שוב ראינו ארבעה דינים, דין אחד זה ששימון לא יכול לייבם את אשתו של רובן אם אותה אישה אסורה עליו, למשל שהיא הבת של שימון. דין שני, לא רק שהוא לא מייבם או חולץ לאותה אחת אסורה, הוא גם לא עושה את זה לשאר אנשים, כלומר לצרותיה. דין שלישי, לא רק שלצרותיה הוא לא עושה את זה, אלא גם לצרות צרותיה וצרות צרות צרותיה אצל כל האחים של שמעון. דין רביעי ואחרון, זה שהיא פותרת את צרותיה, זה דווקא אם בשעת המיטה של רובן היא הייתה נשואה אליו עדיין. אבל אם לפני זה התגרשה או מתה וכדומה, אז שמעון כן מייבם או חולץ לאחת מהנשים האחרות של רובן. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני נביא 15 דוגמאות. דוגמאות למה? דיברנו מקודם על שיש אישה שהיא אסורה על שמעון, אבל היא התחתנה עם רובן אח שלו. איך זה יכול להיות שיש אישה שהיא אסורה על אח אחד ומותרת לאח אחר? הרי למשל, אחות של אבא של שמעון, כלומר דודה של שמעון, ודאי שאסורה גם על שמעון וגם על רובן, כי הרי דודה גם של רובן. אז איזה מצב יש שיש אישה שהיא אסורה על שמעון, אבל היא מותרת לרובן, ורובן באמת התחתן איתה, ועל זה אמרנו שאם רובן מת, שמעון לא יכול לייבם אותה. אז המשנה מביאה 15 דוגמאות כאלה, ואנחנו נעבור עליהן אחת אחת. עכשיו, לפני שנראה אותם, קודם כל נעיר שתי הערות. הערה אחת, רק בשביל להקל על ההבנה כשתקראו את המשנה עצמה, בכל 15 הדוגמאות, המשנה אומרת את זה כשהיא מתייחסת לשימון, כלומר לאח החי. כלומר, למשל, כשכתוב במשנה בדוגמה הראשונה ביתו, הכוונה היא ביתו של שימון, שאותה בת אסורה על שימון, אבל מותרת לרובן, ובאמת רובן התחתן איתה ואז מת. או למשל, כשכתוב אחותו מאמו, אז גם כאן, הכוונה היא אחות של שימון, כלומר האח החי, מצד אמא שלו. זאת הערה אחת, כל הדוגמאות מנוסחות ביחס לשימון. הערה שנייה זה שאחרי זה בגמרא, הגמרא תנסה להבין מה ההיגיון בסדר שבו המשנה בחרה לסדר את אותם 15 דוגמאות, והגמרא בעצם מחלקת אותם לשבע קבוצות, ומסבירה למה המשנה סדרה את זה דווקא לפי הסדר הזה, אז אנחנו כאן נקדים קצת את המאוחר, ותוך כדי שנתאר את אותם 15 נשים, גם נחלק אותם כבר עכשיו לאותם קבוצות, וגם נסביר למה זה מסודר דווקא לפי הסדר הזה. עכשיו, מה באמת ההיגיון של הסדר שבו המשנה סדרה אותם? אז הגמרא בסוף מסבירה שזה לפי שני גורמים. גורם אחד זה הקרבה לשימון, כלומר המשנה מתחילה מהדוגמאות של אלה שיותר קרובות לשימון ואז מתרחקת. גורם שני זה הערות סוגריים, כלומר למרות שהמשנה באופן כללי הולכת לפי הקרבה, פה ושם המשנה מזכירה מקרים שזה לא לפי הקרבה, אלא זה מובא, אגב, מקרים שהוזכרו לפני זה. אלה שני הגורמים שמסבירים את הסדר, ועכשיו נראה סוף סוף את אותם 15 נשים. אז שוב, אנחנו מחפשים נשים כאלה, שמצד אחד הן אסורות על שמעון, אבל בכל זאת הן מותרות לרובן, אח של שמעון, ובאמת הם התחתנו איתו, ואז רובן מת, ושמעון לא יכול לייבם אותם, כי על שמעון הן אסורות. אז מי עם הנשים שאסורות על שמעון ומותרות לרובן? אז כאמור, יש לנו שבע קבוצות כאלה. הקבוצה הראשונה זה הקבוצה שהכי קרובה לשמעון, זה הילדות שלו ושתי הנכדות שלו. נכדה אחת מהבת ונכדה שנייה מהבן שלו. כל אותם ילדות אסורות על שמעון עצמו כמובן, כי זה אבא או סבא שלהם, אבל הן מותרות על רובן, אח של שמעון, כי הרי ילדה יכולה להתחתן עם דוד שלה. זו הקבוצה הראשונה, ביתו, בת ביתו או בת בנו, זו הקבוצה הכי קרובה לשמעון. הקבוצה הבאה מובאת כאן בדרך אגב, וזה כיוון שהזכרנו עכשיו את הילדות של שמעון, אז אגב זה גם נזכיר את הילדות של אשתו של שמעון, וזה הבת של אשתו ושתי הנכדות של אשתו. גם הם אסורות על שמעון עצמו, כי הרי אדם לא יכול להתחתן עם אישה וביתה, אבל הם מותרות על רובן, אח של שמעון. אז זאת הקבוצה השנייה, בת אשתו, בת בנה של אשתו או בת ביתה של אשתו. זה הוסיף לנו עוד שלושה מקרים, אז בינתיים הגענו לשישה מקרים. הקבוצה השלישית גם היא מובאת בדרך אגב, וזה כיוון שכבר הזכרנו את הדורות שאחרי אשתו של שמעון, נזכיר גם את הדורות שלפני אשתו של שמעון, כלומר את האמא ושתי הסבתות של שמעון, גם הם כמובן אסורות על שמעון, כי לשמעון אסור להתחתן עם אמא והבת שלה או עם סבתא והנכדה שלה, אבל הן מותרות לרובן, אח של שמעון. אז זאת הקבוצה השלישית, כאמור גם היא הובאה כאן בדרך אגב, כיוון שכבר דיברנו על אשתו של שמעון, ועכשיו אחרי הקבוצה השנייה והשלישית שהובאו כאן בדרך אגב, ובינתיים הגענו כבר לתשעה מקרים, אנחנו חוזרים לסדר הרגיל של המשנה, שזה לפי הקרבה. אז אחרי שדיברנו בקבוצה הראשונה על הילדות והנכדות של שמעון, ואז בסוגריים דיברנו גם על אשתו, לפי הקרבה הבא בתור זה אחותו של שמעון, ואחות של אמא של שמעון. כלומר, אם לרובן ושמעון יש שתי אמאות שונות, אז אחות של שמעון ודאי שאסורה על שמעון, אבל היא מותרת לרובן, כי אין להם לא אותו אבא ולא אותה אמא. והבא בתור מבחינת הקרבה זה דודה של שמעון מצד האמא, כלומר אחות של אמא של שמעון, גם היא אסורה על שמעון, כי אדם לא יכול להתחתן עם דודה שלו, אבל על רובן היא מותרת. היא לא קשורה לא לאבא של רובן ולא לאמא של רובן, היא מותרת לו. אלה שתי הדוגמאות בקבוצה הרביעית. עכשיו, הקבוצה החמישית והשישית מובאות כאן בדרך אגב, כי כיוון שעכשיו הזכרנו את האחות של שמעון ואת האחות של אמא של שמעון, אז גם בקבוצה החמישית וגם בשישית מדברים על קשרי אחווה, ורק בקבוצה השביעית אנחנו חוזרים לדבר שוב לפי הסדר ההגיוני של קרבה. אז בואו נקפוץ קודם לקבוצה השביעית, נראה מה יש שם, ואז נחזור לקבוצה החמישית והשישית. אז בקבוצה השביעית והאחרונה יש רק מקרה אחד, וזה קלתו של שמעון. כלומר, לשמעון יש בן ולבן יש אישה, אותה אישה נקראת קלתו של שמעון, ואז הבן ואותה קלה התגרשו או שהבן מת, אותה קלה אסורה כמובן על שמעון, אבל היא מותרת לרובן, אח של שמעון. הרי רובן יכול להתחתן אפילו עם הילדה של שמעון, ודאי שהוא יכול להתחתן עם הקלה שלו. אז זה המקרה ה-15, וזה הקבוצה השביעית. עכשיו נחזור חזרה אחורה לקבוצה החמישית והשישית. בשתי הקבוצות האלו כאמור, כיוון שלפני זה דיברנו על קשרי אחווה, אז גם כאן נדבר על קשרי אחווה. בקבוצה החמישית יש רק מקרה אחד, וזה אחות אשתו של שמעון. אחות אשתו כמובן אסורה עליו, על שמעון, אבל מותרת לרובן, כי הרי שני אחים יכולים להתחתן עם שתי אחיות, זה הקבוצה החמישית. והקבוצה השישית והאחרונה שנדבר עליה, זה שני מקרים, זה המקרה ה-13 ו-14, שבהם יש לנו לא רק את רובן ושמעון, אלא יש לנו שלושה אחים, רובן, שמעון ולוי. וללוי הייתה אישה, ששמעון היה אסור עליה, אבל רובן היה מותר עליה. איך זה הגיוני? אז יש כאן שני מקרים. מקרה אחד נקרא אשת אחיו מאמו. כלומר, רובן ושמעון אחים מהאבא ולא מהאמא, ושמעון ולוי אחים רק מהאמא ולא מהאבא. ואז במקרה כזה, בין רובן ללוי בעצם אין שום קשר. אין הם לא אבא משותף ולא אמא משותפת. ממילא, אם לוי נפטר, אז האישה של לוי מותרת לרובן, כי הרי בין רובן ללוי אין שום קשר, אבל היא אסורה על שמעון, כי הרי שמעון ולוי הם אחים דרך האמא, וכאן אין מצוות ייבום, וממילא היא פשוט אסורה עליו. ואז באמת רובן התחתן איתה, ואז אם רובן מת, שמעון לא יכול לייבם אותה, כי כאמור היא אסורה עליו, כי אשת אחיו מאמו. כלומר, היא האישה של לוי, אח שלו האחר, דרך האמא. זה מקרה אחד שבו האישה של לוי אסורה על שמעון ומותרת לרובן. מקרה שני שבו זה קורה, זה כשבאמת רובן, שמעון ולוי הם שלושתם אחים מהאבא, ובכל זאת, האישה של לוי אסורה על שמעון ולא על רובן. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות אם לוי לא היה בעולמו של שמעון. כלומר, שמעון נולד אחרי שלוי כבר נפטר. במקרה כזה, אין מצוות ייבום, אדם לא יכול לייבם את האישה של אח שלו אם הוא אף פעם לא חי ביחד עם אותו אח, כי האח נפטר לפני זה. ממילא מי שייבם אותה היה רובן, ואז אם רובן נפטר, שמעון לא יכול לייבם אותה, כי כאמור היא אסורה עליו, כי כאמור היא אשת אחיו שלא היה בעולמו. כלומר, לוי לא היה בעולמו של שמעון, ואז כשעברה לרובן היא עדיין אסורה על שמעון. עד כאן הקבוצה השישית, את השביעית כבר ראינו שזה קלתו של שמעון, אז עד כאן כל 15 המקרים של נשים שמסורות על שמעון, אבל הם היו מותרות לרובן, ורובן באמת התחתן איתם, ואז מת, אז שמעון לא יכול לייבם אותם. עד כאן החלק השני של השיעור, רק נעיר בסוגריים עוד שתי הערות שהמשנה מהירה. הערה אחת, אמרנו מקודם שאם האישה הבעייתית נמצאה איילונית או שמיינה בנישואין שלה לפני שרובן מת, אז היא לא מפריעה לשמעון לייבם את שאר הנשים של רובן. המשנה מירה על זה בסוגריים, שזה נכון לגבי כל הדוגמאות שהזכרנו עכשיו, חוץ משלוש דוגמאות, שזה האמא והסבתות של אשתו של שמעון. כי הרי אם מדובר באמא וסבתות, אז ודאי שלא מדובר לא באיילונית ולא במיינה, כי הרי איילונית לא יכולה ללדת, אז לא יכול להיות שהיא אמא וסבתא והיא איילונית, וגם למען זה רק עד גיל 12, ולא יכול להיות שהיא אמא או סבתא והיא עוד לא עברה את גיל 12. זאת הערה אחת בסוגריים, שמיינה או איילונית לא מדבר על המקרה של האמא והסבתא. הערה שנייה בסוגריים שמופיעה בסוף המשנה, אמרנו הרגע שאם האישה הבעייתית היא בעצם הייתה נשואה לרובן רק בנישואי דרבנן, ואז היא מיינה עוד לפני שרובן נפטר, אז זה לא מפריע לשימון לחלוץ או לייבם לשאר אנשים. עכשיו המשנה מראה לזה עוד משהו, וזה שכמו שהרגע אמרנו, זה רק נישואין דרבנן, אבל באמת מדאורייתא אותה אישה בעייתית לא הייתה נשואה לרובן בכלל, אז בעצם מדאורייתא שימון כן חייב לייבם או לחלוץ לשאר אנשים. לכן אומרת המשנה, במקרה הזה של נישואין דרבנן, זה נכון ששימון לא מייבם את שאר אנשים, אבל הן לא פטורות מחליצה, כי הרי מדאורייתא אותה אישה בעייתית בכלל לא קיימת, והן כן צריכות חליצה. אלה שתי הערות בסוגריים, ועד כאן החלק השני של השיעור, ראינו את ארבעת הדינים וראינו את 15 הדוגמאות. החלק השלישי של השיעור זה כבר הגמרא, וכמו שרמזנו לזה מקודם, המטרה של הגמרא זה להבין למה המשנה סדרה את 15 הדוגמאות לפי הסדר שהזכרנו. למה לא? אז אומרת הגמרא, לכאורה היה צריך להתחיל מהדוגמה של אחות אשתו, שלפי הסדר במשנה זה הדוגמה ה-12. למה דווקא מהדוגמה הזאת? כי כמו שאמרנו מקודם, עצם זה שאדם לא יכול לייבם אישה שהיא אסורה עליו, וזה חידוש. ומאיפה לומדים את החידוש הזה? יש לימוד מאחות אשתו. לא ניכנס כרגע למה הלימוד, אבל לומדים את זה מאחות אשתו. אז יוצא שהמקרה של אחות אשתו זה בעצם הבסיס לכל הדוגמאות, אז לכאורה היה צריך להתחיל בזה. זה מה שהגמרה שואלת, ועל זה עונה הגמרה שיש הסבר לסדר של המשנה. מה הסבר? אז הגמרה מביאה שלוש הצעות. הצעה הראשונה זה שזה סודר מהחמור לקל. כשהמשנה סוברת כמו רבי שמעון שעונש שריפה יותר חמור מעונש סקילה, וסקילה זה כמובן יותר חמור מקרת, ולכן זה סודר כך שבהתחלה המשנה הביאה את כל העונשים של שריפה, שזה קבוצות א', ב' ורוב ג', כלומר הבנות והנכדות שלו, הבנות והנכדות של אשתו, והאימא והסבתא מצד האימא של אשתו, ורק אחרי זה הביאו את כל שאר המקרים. זה הסבר הראשון, אבל בהסבר הזה יש שני קשיים. קושי אחד זה שאם אתה הולך לפי העונש, אז לכאורה היה צריך להתחיל קודם כל בחמותו, כלומר באימא של אשתו, כי הרי שריפה מפורשת בתורה רק בה, כל השאר נלמדו ממנה, זה דבר אחד. דבר שני, זה מסביר רק את שלוש הקבוצות הראשונות במשנה, אבל מיד אחרי אותם שלוש קבוצות, כל שאר הדוגמות יש להם רק עונש קרת, ורק בדוגמה האחרונה אצל קלתו יש עונש סקילה. אז לכאורה אחרי כל הדוגמות של שריפה היה צריך להביא קודם כל את קלתו, שזה סקילה, ורק אחרי זה את כל הדוגמות של הקרת. ממילא אנחנו רואים שהמשנה לא מסודרת לפי החומרה של העונש. אז את ההסבר הראשון לסדר של המשנה דחינו, ואנחנו עוברים להסבר השני. ההסבר השני זה שבניגוד למה שחשבנו עד עכשיו, שהיינו מצפים מהמשנה להתחיל דווקא מהדוגמאות שמפורשות בתורה, כמו להתחיל מאחות אשתו, שזה בעצם המקור לזה שהוא לא יכול לייבם מי שאסורה עליו, או להתחיל מחמתו, שזה המקור לדין שריפה, כאן אומרת הגמרא בדיוק להפך. המשנה אוהבת להתחיל דווקא בדבר שהכי פחות מפורש בתורה, אלא נלמד מדרשה, כי זה יותר חביב על המשנה, כי זה מבטא יותר את המהות של תורה שבעל פה, ולכן יתחילה מביתו, כי אין שום מקום בתורה ששם כתוב שהבת של אדם אסורה עליו. אלא זה נלמד מדרשה. עוד מעט נפרט על זה קצת יותר. בכל אופן, כיוון שזה נלמד מדרשה, אז זה יותר חביב, והמשנה התחילה דווקא בדוגמה הזאת של ביתו. זה ההסבר השני, אבל גם על ההסבר הזה יש שתי קושיות. קושייה אחת, נכון שביתו זה מדרשה, אבל הרי כמו שהרגע אמרנו, גם כל שאר המקרים זה מדרשה. כי הרי המקום היחיד שבו כתוב שאדם לא יכול לייבם אישה שהיא אסורה עליו, זה באחות אשתו. וכל שאר הדוגמאות נלמדו ממנה בדרשה. אז למה אתה מתחיל דווקא מהבת שזה דרשה? הרי גם כל שאר המקרים זה דרשה. זאת קושייה ראשונה, אבל על הקושייה הזאת, הגמרא עולה די בקלות, ואומרת שיש עדיין הבדל. זה נכון שגם לגבי כל שאר המקרים, זה שאדם לא יכול לייבם אותם, זה נלמד מדרשה מאחות אשתו. אבל עצם זה שהוא אסור עליהם, בלי קשר לייבום, את זה לא למדו מדרשה, זה מפורש בתורה. לעומת זאת, לגבי ביתו של אדם, לא רק זה שהוא לא יכול לייבם אותה זה מדרשה, אלא עצם זה שהוא בכלל אסור על ביתו, אפילו זה מדרשה. לכן המשנה התחילה דווקא בזה, כי כאן הדרשה היא הרבה יותר עמוקה. אז את הקושי הראשון דחינו, אבל יש עוד קושי כאמור, וזה מחשבה בדיוק הפוכה מהמחשבה שאיתה התחלנו. כלומר, בהתחלת הגמרא חשבנו שהיה צריך להתחיל דווקא מאחות אשתו, כי הבסיס לכל הדוגמאות, אבל עכשיו שאתה אומר שהמשנה אוהבת דרשות, אז דווקא אחות אשתו הייתה צריכה להיות אחרונה, כי הרי היא היחידה שכן מפורשת בתורה, אז למה אותה מביאים במקום 12? תביא אותה לגמרי בסוף. ואם אתה אומר שרצו להביא אותה באמצע המשנה, כי כבר הזכירו את אחותו ואחות אמא שלו, אז רצו להזכיר גם אותה, אז תביא את כל השלושה האלה בסוף. למה הזכירו אותם באמצע? זה הקושי השני בהסבר הזה. האמת היא שבשני הסברים שהזכרנו עכשיו, יש עוד קושי כללי שהגמרה לא מזכירה, וזה שזה רק מסביר למה התחילו במשהו מסוים, אבל זה לא מסביר את הסדר הפנימי בכל הדוגמאות, ואולי גם בגלל זה אנחנו עוברים עכשיו להסבר השלישי. ההסבר השלישי זה בעצם ההסבר שבו השתמשנו כשלמדנו את המשנה עצמה, וזה שכאמור המשנה מסודרת לפי שני גורמים. קודם כל לפי הקרבה לשימון, שזה הבנות שלו, שזה מקרים 1, 2, 3, ואחותו מאימא, שזה מקרה 10, ואחות של אימא שלו, שזה מקרה 11, ואחרי זה קלתו, שזה מקרה 15. זה הסדר שאמור להיות באופן כללי. אבל תוך כדי גם יש קבוצות שובו בדרך אגב, ולכן אחרי שדיברו על קבוצה א', כלומר הילדות שלו, גם הזכירו את הילדות והנכדות של אשתו, שזה מקרים 4-5-6, ואחרי זה גם את האימא והסבתות של אשתו, שזה 7-8-9. בנוסף, אחרי שהזכירו את אחותו מאימא ואת האחות של אימא שלו, אז כיוון שכבר דיברנו על האחווה, אז הזכירו גם את אחות של אשתו, ואגב זה גם את אשתו של אח שלישי, כלומר המקרים 13-14 שיש שלושה אחים, רובן, שמעון ולוי, ורק בסוף קלטו שזה המקרה ה-15. זה ההסבר הסופי של הגמרא לסדר של המשנה, ובזה הגענו לקצת מתחת אמצע ג' עמוד א'. עכשיו לסיום במאמר מוסגר נפרט קצת יותר על מה שאמרנו מקודם, שהאיסור של אדם על ביתו לא מפורש בתורה, אלא לומדים את זה מדרשה. אז עכשיו נפרט קצת מה כתוב בתורה ומה הדרשה. אז יש שני פסוקים בויקרא י"ח, פסוק י' ופסוק י"ז. בפסוק י' כתוב, ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערוותן כי ערוותך הנה. אז כאן יש איסור מפורש של אדם על הנכדה שלו, אבל לא כתוב שאסור גם על הבת שלו. זה פסוק י'. בפסוק י"ז גם כן כתוב לגבי הנכדה, אבל גם לגבי הבת. ערוות אישה וביתה לא תגלה את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שערה הנה זימה היא. אז כאן כן מפורש גם לגבי הבת, אבל הבת של מי? לא הבת שלו, אלא הבת של אשתו. כלומר, אם הוא התחתן ויש לי אשתו בת, או שגם יש להם בת משותפת, היא אסורה עליו. אבל אם יש לו בת שלא מנשואים, כלומר, בת של אנוסתו, זה לא כתוב כאן בפסוק, כי כאן מודגש שמדובר דווקא באשתו. אז מצד אחד יש לנו את פסוק י' שלא מגביל את זה דווקא לאשתו, כי שם לא מוזכרת אישה, אבל שם לא מוזכרת הבת, אלא רק הנכדה. מצד שני, פסוק י' ז' כן מזכיר במפורש גם את הבת, ולא רק את הנכדה, אבל שם מוזכר רק אשתו, ולא בת של אנוסתו. אז בכל אחד מהפסוקים יש חיסרון, ויוצא שאין לנו מקום מפורש שכתוב כתוב שם גם הבת של אנוסתו, אבל כיוון שבשני הפסוקים כתוב את המילה הנה, באחד כתוב ערוותך הנה, ובשני כתוב שערה הנה, אז עושים גזרה שווה בין שני הפסוקים, ושני הפסוקים משלימים אחד את השני. מפסוק י' נלמד שזה לאו דווקא של אשתו, אלא גם של אנוסתו, ומפסוק י' ז' נלמד שזה לא רק הנכדה, אלא גם הבת. ומכאן המקור מדרשה שגם ביתו מאנוסתו, כלומר שהיא לא הבת של אשתו, גם היא אסורה עליו. זה היה במאמר מוסגר, הדרשה לזה שהבת של אדם אסורה עליו. עד כאן להיום, כאמור הגענו קצת מתחת לאמצע ג' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו את ארבעת הדינים היסודיים. אדם לא יכול לייבא מישהי שאסורה עליו, למשל הבת שלו, והוא לא חולץ לה ולא מייבם אותה. אותה בת לא רק שלה הוא לא חולץ ומייבם, אלא גם לכל הצרות שלה, וגם לכל הצרות צרות שלה וכו', אבל בתנאי שאותה בת באמת אתה נשואה לאח שלו, לרובן במקרה שלנו, בזמן שבו רובן מת. אבל אם לפני שהוא מת הם התגרשו, או שהיא מיינה, או שהיא מתה, או שנמצאה איילונית, אז שמעון כן מייבם או חולץ לשאר אנשים של רובן, ולא מפריע לנו שפעם רובן היה נשוי גם לבת של שמעון. זה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו שזה לא רק הבת, אלא יש 15 דוגמאות בסך הכל, וחילקנו אותם לשבע קבוצות. קבוצה ראשונה זה הבת והנכדות שלו, קבוצה שנייה זה הבת והנכדות של אשתו, קבוצה שלישית זה האמא והסבתות של אשתו של שמעון, קבוצה רביעית זה אחות של שמעון מאמו ואחות של אמא של שמעון, קבוצה חמישית, אגב זה אחות של אשתו של שמעון, קבוצה שישית זה שני מקרים שבהם יש עוד אח, נקרא לו לוי, שלא הייתה אישה שהיא אסורה לשמעון אבל מותרת לרובן, ובאמת התחתנה אחרי זה עם רובן. איך זה הגיוני? אז או כי רובן ושימון אחים מהאבא ושימון ולוי אחים מהאימא, לכן היא אסורה על שימון אבל מותרת על רובן, ובאמת התחתנה עם רובן ורובן מת, אז שימון לא יכול לייבם אותה כי עדיין אחותו מהאימא. או מדובר כאן בשלושה אחים מהאבא, אלא שלוי מת עוד לפני ששימון בכלל נולד. ממילא רובן ייבם את אשתו של לוי, ושימון לא יכול לייבם אותה אחר כך אם רובן גם מת, כי שימון לא היה חי באותה תקופה של לוי. זה נקרא אשת אחיו שלא היה בעולמו. זה היה מקרה 14, והמקרה 15 והאחרון זה קלתו של שימון, שהיא אסורה עליו, אבל מותרת על אח שלו, רובן. אלה היו 15 המקרים, זה היה החלק השני של השיעור. בחלק השלישי הגמרא הניחה שלכאורה צריך להתחיל דווקא מאחות אשתו, כי היא המקור לעצם הדין שדם לא יכול לייבם את מי שאסורה עליו, אז למה המשנה לא התחילה בזה אלא בביתו? לזה הגמרא הביאה שלושה הסברים. הסבר אחד זה שזה הולך מהחמור לקל, לכן התחילו בקבוצה א', ב' וג', שזה שריפה. הבעיה עם זה זה שאחרי זה הביאו את כל המקרים של קרת, ולא את המקרה האחרון שזה קלתו, שהיא בסקילה, וגם הרי המקור של שריפה זה חמתו, לכאורה צריך להתחיל בזה. הסבר שני זה שהמשנה אוהבת להתחיל דווקא בדרשות, לכן התחילה בביתו, כי זה לא מפורש בתורה שביתו מאנוסתו אסורה עליו, אבל זה כשנו הרי כולם זה מדרשה, כולם נלמד
ילמדו מאחות אשתו שאת כולם הוא לא יכול לייבם, על זה ענינו נכון, אבל בביתו לא רק זה שהוא לא יכול לייבם אותה זה מדרשה, אלא עצם זה שהוא אסור עליה זה מדרשה. אז את הקושי הזה תרצנו, אבל עדיין קשה, לכאורה צריך להביא את אחות אשתו האחרונה, כי היא היחידה שמפורשת בתורה, לכן גם את זה דחינו, וגם אגב זה לא מסביר את הסדר הפנימי של המשנה, לכן בסוף אמרנו שהסדר של המשנה זה א' לפי הקרבה, כלומר קודם ביתו, אחרי זה אחותו, אחרי זה אחות של אמא, ואחרי זה קלתו, אבל באמצע המשנה הכניסה דברים שהם לא לפי הסדר ההגיוני, שזה הילדות והנכדות של אשתו, והאימא והסבתות של אשתו, ואחותו של אשתו, ובהמשך גם המקרים של שלושת האחים, שהם כולם קשרים של אחווה, ורק בסוף קלתו, כל טוב.